שלום לכולם, אלה פה במכון ולמאזיננו וצופינו בפלטפורמות האחרות. אנחנו בשיעור 9 מתוך 10 של סדרת שלוות הנפש, שער הביטחון חובת הלבבות. איזה התרגשות, אנחנו לקראת הסיום של שער הביטחון, סך הכל 10 שיעורים. רצינו ככה שהעסק לא יהיה כבד מדי, אז 10 שיעורים, מקווה שאנשים יצליחו להחזיק ראש, אבל כמו תמיד אנחנו נוהגים לעשות איזה תזכורת קלה, מה ראינו בפרקים הקודמים, ומתוך כך להגיע אל הפרק שנלמד היום. היום אנחנו נלמדים פרק ו', כן, סך הכל שער הביטחון מורכב משבעה פרקים, רק שהיו חלק מהפרקים שפיצלנו אותם לשני שיעורים, פלוס הקדמה, אז יצא לנו הכל יחד 10 שיעורים. אבל מה ראינו בכל זאת בתוך ההקדמה וחמשת הפרקים עד כה? אז בהקדמה, רבנו בחיי חובת הלבבות, שער הביטחון, הסברנו, זה הספר שמתקבל בעם ישראל כמי שבונה את הביטחון בקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו קוראים שלוות הנפש, היכולת להגיע לאיזון נפשי בתוך כל המציאות של החרדות והדאגות של האדם בחיי היומיום. אז בהקדמה, רבנו בחיי דבר ראשון הסביר לנו מה הנצרכות לעגן את הביטחון שלנו דווקא בקדוש ברוך הוא ולא בדברים אחרים. אמר, כל מי שבונה על דברים אחרים, על כסף, על מעמד חברתי, על בריאות וכו', כל הדברים האלה הם שברירים. הדבר היחיד שנשאר לנצח זה הביטחון בקדוש ברוך הוא, ולכן הדרך היחידה של האדם להרגיש שלוות נפש, או אם תרצו בשפה מודרנית, להרגיש מאושר בעולם שלנו, זה לפתוח בקדוש ברוך הוא, זאת אומרת להיות מחובר למשהו עם משמעות שנצחית, שעוברת דרך העם הנצח, עם ישראל, זה כמובן כבר נושא בפני עצמו, אז זה היה בהקדמה. ואז בפרק א', רבנו בחיי נתן את ההגדרה, אני באמת חושב, המדויקת והנפלאה ביותר שניתנה אי פעם, מה זה ביטחון בקדוש ברוך הוא, שיהיה, יתברר לאדם שכל העלילות, כל המאורעות שמתרחשים בחייו, זה מה שראוי וטוב לו. זאת אדם חייב לבנות בעצמו עמדה נפשית, שאיפה שהוא נמצא בחיים, כאן הוא צריך להיות. תכף נראה איך זה גם מתחבר אל הפרק שלנו היום, כמו שאמרנו, זה עבודה שאדם צריך לעשות סוג של אידיאליזציה חיובית לחיים שלו. זה שעברתי את הדברים האלה, זה בדיוק מה שבנה אותי וכו'. ואמרנו, גם אם בן אדם עשה טעויות בחייו, אז הוא עושה תשובה. ואחרי שהוא עושה תשובה, אז הוא שוב חוזר לנקודה הזו, שעכשיו בדיעבד מתברר שגם הכישלונות שלי הובילו אותי לאן שצריך. זה כאמור פרק א'. פרק ב', רבנו מחיי מתחיל עם הסדרות השבע שלו. כן? כל פרק הוא מביא שבעה סעיפים, אז בפרק ב' 7 סעיפים, למה צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא? כי הוא מסביר מה זה השגחה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא יורד לכל פרט, הקדוש ברוך הוא חנון ורב חסד, וקיצור, ודברים שיכולים להסתכל, לשמוע שוב את השיעור ולהיזכר בזה. פרק ג', רבנו בחיי נתן את שני המרכיבים לעמדה נפשית של שלוות הנפש, שזה מצד אחד ביטחון בקדוש ברוך הוא, מצד שני מה שאנחנו מכנים השתדלות. זאת אומרת, הדרך שבה אנחנו מופיעים בעולם, זה לא ביטחון בקדוש ברוך הוא, יאללה, עכשיו מה שיקרה יקרה, אלא חלק מהביטחון בקדוש ברוך הוא זה לעשות השתדלות פה בעולם הזה, כדי להוציא את המטרה של הקדוש ברוך הוא פה בעולם. בסדר, אי אפשר רק לשכב על המיטה ולצפות שהדברים יסתדרו. שוב, כאן הוא נתן הערות סוגריים, שאם יש מצבים כאלה, ולפעמים יש מצבים שאדם משתדל וזה לא הולך לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. טוב, הסביר לנו גם את הנקודות הללו, אבל בגדול, בשביל שהאדם יחוש שלוות נפש, הוא צריך ביטחון בקדוש ברוך הוא, ויחד עם זה לפעול בהשתדלות פה בעולם הזה. ואז פרק ד' נתן לנו רבנו בחיי גם מתוך 7 סעיפים ושבע דוגמאות, מה ההשתדלות שהאדם אמור לעשות לכל דבר, כן, הרי אין סוף להשתדלות. מתי האדם יכול להגיד, זהו, עשיתי מספיק התייעצויות עם רופאים, עשיתי מספיק טיפולים לרכב, עשיתי מספיק התכוננות למבחן, ואני יכול עכשיו להיכנס לראש שהקדוש הוא יוביל אותי לאן שצריך, ומתי בן אדם אומר, לא, שנייה, אני צריך עוד לבדוק עוד פעם אחת את השמן והמים, אני צריך עוד פעם לעשות חזרה למבחן. תשובה, השתדלות סבירה. רבנו בחיי הביא 7 מרחבים של חיים, בנושא של פרנסה, בנושא של בריאות, בנושא של מצוות, בנושא של בין אדם לחברו, בנושא של משפחה, איך בכל מרחב חיים אדם עושה השתדלות סבירה, שזה פחות או יותר מה שמקובל במציאות התרבותית שהוא חי בתוכה. כן, אנחנו היום לא עכשיו עושים בדיקת 10,000 לפני כל נסיעה ברכב, זה כבר אובר השתדלות. אדם עושה מה שמקובל פעם בשנה או פעם ב-10,000 קילומטר, עושה בדיקה לרכב, הרכב תקין, זהו, מאותה שנייה הוא נוסע מתוך ביטחון מקדוש חוב, ואם עכשיו חס ושלום קרה משהו שפתאום המנוע מתפוצץ, טוב, אז מכאן הקדוש ברוך הוא יוביל אותנו לאן שצריך. אבל אדם לא עכשיו לי כל היום נמצא בפוביות, שאולי יקרה זה, אולי התקרה תתמוטט, אולי למרות שבדקתי את לא יודע, פרקתי את הנשק, אולי הוא יפלוט כדור. לא, פרקת את הנשק, אין כדור, אז אין כדור. אמרנו, אתה לא צריך עכשיו להיות לי בחרדה. אז זה כאמור פרק ד' ופרק ה', שזה ראינו פעם האחרונה, שרבנו חי הביא עוד פעם 7 דוגמאות, או נקרא לזה 7 כיוונים, איך יבוא לידי ביטוי הביטחון של הקדוש הוא בחיי היומיום. סברנו שאדם שלא בוטח בקדוש, כלומר הוא מביא את זה השוואה למי שבוטח בקדוש הוא, לעומת מי שלא בוטח, שמי שלא בוטח בקדוש הוא, אז הוא כל הזמן נמצא בתרדה ובדאגה, ומי שבוטח בקדוש הוא, יש לו שלוות נפש. מי שלא בוטח בקדוש הוא, הוא הופך להיות טיפוס אנטיפט כזה, שהוא כל היום מפחד שיקחו לו, אז הוא כל היום אנטי נגד כולם, ובסוף כולם שונאים אותו, וזה, לעומת זאת, מי שבוטח בקדוש הוא, זה אדם עם אנרגיה חברתית נכונה, לא בא לקחת לאף אחד שום דבר, יש לו את המסלול שלו בחיים, וכן על זה הדרך. זה היה כמו פרק ה', וכעת, אחרי כל אישור הקו הזה, אנחנו מגיעים לפרק ו', מה ההגדרה של פרק ו', שימו לב, זה בזמנו של רבנו בחיי היו נותנים כותרות לא כמו היום, אנחנו היום בעידן הטיק טוק, אנחנו ככה, או עידן הממים באינטרנט, נותנים מילה, נותנים שתי מילים. בזמנם אנשים קראו ספר, אז כל כותרת הייתה כבר חצי מהפרק. אז מה הכותרת שרבנו מחי נותן לפרק ו', שימו לב? בביאור אופני חיוב גנות דעת האומרים בעריכות התאווה בעולם, ומייחלים נפשותם בקבלת עבודת האלוהים, כשיגיעו לחפצם בו, והם בעלי המשכונות. עד פה זה הכותרת, כן, מי שלא קל. מה המשמעות של המשפט המפותל הזה? רבנו בחיי, בפרק ו', נכנס ב-180 כמש, במי שמעמיד את הקדוש ברוך הוא במבחנים. אני אומר את זה קודם בעל פה, ואז נראה את זה בפנים. אומר רבנו חיי, יש, בכוונה ככה, לקראת סוף הפרק, רבנו חיי סוגר פה פינות, אומר, יש אנשים שהם מפתחים איזה יחס של התניה עם הקדוש ברוך הוא. הם אומרים לקדוש ברוך הוא, תקשיב, אנחנו מוכנים לפתוח בך, אם אתה, מה שנקרא, מוכיח לנו שאנחנו, שאתה שווה להשקיע בך. אני לא ככה סתם, פותח, קדוש ברוך הוא, קיצור אנשים, כל אחד יש לזה, תשמע, קדוש ברוך הוא, אם אתה מביא לי את זה, אז אני מוכן להדליק נרות שבת. בסדר, אם תיתן את זה, אני מוכן לתת צדקה. בסדר, עושה פה מום, מה שנקרא, מסע ומתן הקדוש ברוך הוא, רבנו בחיי קורא להם בעלי משכונות. מה זה משכון? בזמנם, גם היום, היה אנשים היו לוקחים הלוואה, נכון? והיו אומרים, שנייה, אתה רוצה שאני אתן לך הלוואה? תביא לי משכון, תביא לי איזה חפץ שלך, שיהיה לי ערבון, ואז אני אתן לך הלוואה. הוא אומר אותו דבר שאנשים שומעים לקדוש ברוך הוא, אומרים, אתה כאילו, אתה רוצה לקחת ממני הלוואה, כן, רמת החוצפה, אתה רוצה כאילו להלוות ממני ביטחון, אתה רוצה שאני אפתח בך, תביא לי משכון, תביא לי איזה משהו, אני תופס את אלוהים בזקן, תבין? בדוקטור, אתה שווה את זה? אם אתה שווה את זה, אני מוכן להלוות לך ביטחון, אני מוכן ברוב טובי, בסדר? אז רבנו חיי אומר, בביאור אופני גנות דעת האומרים בעריכות התאוות בעולם, אנשים שיש, כאילו, הם בעלי תאוות, מה שהם רוצים, תאוות של העולם הזה, ומייחלים נפשותם בקבלת עבודת אלוהים, אומרים, אנחנו נעבוד את אלוהים, שיגיעו לחפצה, אם תביא לי את התאוות שלי, אז אני אעבוד את אלוהים. והם בעלי המשכונות, זה המילת קוד אצל רבנו חיי, בעלי משכונות זה אנשים שחושבים שהם, שאלוהים ישים להם משכון, כן, בשביל שהם יפתחו בו. אז זה הפרק, רבן מחי מביא 7 דברים שמכריחים את העליבות של המחשבה הזו, אתה בוא ותגיד, מה לנו ולשטות הזו, מה אנחנו לא כאלה, טוב, אז רבנו מחי לא סתם כותב את הדברים, כי לכל אחד מאיתנו, יש איזה מאחורי האוזן, איזה גמת קטן שלוחש ובעצם מצנה את עבודת אלוהים במה שהוא יקבל, מה שהוא לא יקבל. זה כמובן לא בכזאת צורה מגוחכת, שאנחנו אומרים לאלוהים, תוכיח את עצמך, אבל יש איזה מצב כזה, שבאדם הוא, שנקרא, אם השם יעשה לי כך וכך, אז אני אעשה כך וכך. אם לא, אז לא. כן? אגב, יש גם דברים כאלה, בתורה אנחנו רואים לפעמים שהאדם נודר נדר, כן? אבל צריך להבדיל בין זה, נראה את זה פה בהמשך, שאדם נודר נדר, שאדם כאילו בא להגיד, אני רוצה להדר במצוות, ופה אני, אם בעזרת השם, ישובו כולם בשלום הביתה, אני נודר, כן, להביא תרומה לבית כנסת, זה מה שנקרא מעבר, אדם רוצה כאילו מעבר לזה, אז יש לפעמים מצב ש, כאילו, אדם אומר, אני יחוש קרבה יותר אל הקדוש ברוך הוא, כאשר אני יקבל משהו שהוא מעבר. אבל אדם שמתנה את הבייסיק, אומר, תקשיב, אני שומר שבת רק אם אתה, כן, כאילו, דברים שהם בהלכה, דברים שהם הבייס של החיים, בזה אתה מתנה. זה חוצפה, וכמו שאמרתכם, זה לא דברים שהיו לפני רק 1,000 שנים. זה גם היום. אני זוכר, החוויות המכוננות הלא טובות של חיי, היה שהייתי רב צעיר ורזה ועם שיער על הראש, והיה לי עוד כוח למה שנקרא פאנלים. מה זה פאנלים? פאנלים זה שאתה מגיע לכל מיני כינוסים ומושיבים אותך כרב, יחד עם איזה פוליטיקאי חילוני, פלוס איזה שחקנית, פלוס לא יודע מה, שחקן כדורגל, ועושים דיונים על היהדות, כן? כל אחד אומר את דעתו, וגם אני בתור רב אמור להגיד את דעתי, כן? גם תבינו את רמת החוצפה, זה כמו פאנל לרפואה, שמביאים פוליטיקאי, מביאים שחקנית זה, מביאים שחקן גורגל ורופא. יאללה, כל אחד שיגיד את דעתו. אבל יהדות כידוע זה כל אחד שכונה, כל אחד פה מה שבא לו להגיד, וזה היהדות שלי, ואז הוא מוסיף, ואם אתה אומר ככה, אז זה לא היהדות שלי. כן, זה משקונות קלאסי. כן, כאילו, אני מוכן יהדות, אם זה מסתדר עם האלוהים הדמיוני שלי. אם עכשיו יש פה משהו שכתוב בתורה שלא מסתדר לי, מחות תמחה את זכר המלאק, סליחה, זה לא היהדות שלי. זה בדיוק בעלי המשקונות. אז שהייתי צעיר ועוד השתתפתי בדברים האלה, ישבתי פעם אחת באיזה פאנל, אני זוכר זה היה לקראת חג שבועות, ואז אני זוכר, התיישבתי, ואז המנחה או המנחה, אני כבר לא זוכר, אמרו שם, שלום לכל האורחים, שלום לחברי הפאנל שלנו, עכשיו כל אחד מחברי הפאנל שלנו, כן, הנושא היה 10 הדיברות, חג מתן תורה, כל אחד יגיד איזה דיבר הוא אוהב ב10 הדיברות, ואיזה דיבר הוא חושב שצריך לשנות ב10 הדיברות. זה היה, פורום, מה שנקרא להחליט, איזה זה. קיצור, קמתי ואמרתי להם, הדיבר שלי זה לא לשבת עם כופרים. בסדר? אני הולך. פגעת בנו וזה, אוקיי, סבבה. זה גם חלק מהעניין. אנחנו לא עובדים ככה, אתם מבינים? אם כבר מדברים על 10 הדיברות מעמד הר סיני, בדיוק אנחנו לומדים את הפרק הזה סביב פרשת יתרו, שקראנו השבת. כל אשר דיבר השם, אומרים בני ישראל, נעשה ונשמע. הנחת המוצא היא, שאני עובד אצל אלוהים, ולא אלוהים עובד אצלי. זה הנחת המוצא. ועכשיו, אחרי שכל אשר דיבר השם נעשה, אני קודם כל מקבל שיש פה אמת אלוהית גדולה ממני. עכשיו נשמע, עכשיו בוודאי בן אדם מנסה לקרב את הדברים, להבנה שלו, להזדהות שלו. אבל עוד פעם, שיהיה ברור מי, מה, מה. זה אומר רבנו בחיי. מה זה החצופים האלה? אנשים פה עושים, אני עובד את הקדוש ברוך הוא רק אם אתה מביא לי דברים. וראיתי להראות פני שכלותם, כותב רבנו בחיי, וטעותם בדעה הזאת, בשבעה עניינים אגלה בהם גודל טעותם, ואם יערכו דברינו, ואני קצת יעריך בלהראות את השבע טעויות שלהם, מפני שיש בזה מן הביוש והתוכחה לבעלי הדעה הזו. אומר, צריך לבייש את בעלי הדעה הזו, להוכיח אותה, לעקר את זה מהעולם. את החוצפה הזו שאנשים פה מנסים לשדר שהתורה פה זה לבחירה וכל אחד פה מחליט מה הוא רוצה מהקדוש ברוך הוא ומה לא. כן, מבינים שרבן מוכן מדבר אל אנשים מאמינים, מי שלא, אז בסדר, איך אומרים, אתה לא, אתה לא במקום הנכון, בסדר, אתה לא מאמין בתורה, לך תהיה מאושר. אתה לא אבל תגיד לי, אני מאמין באלוקי ישראל ואני מעמיד אותו במבחן, זה לא עובד ככה. בסדר? לכן, כן, אגב, זה מאוד מזכיר את אליהו בהר הכרמל, שאומר, אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו, ואם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו, אז מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? כאילו, מה, אתם עושים לנו פה מבחנים? תחליטו. טוב, אז הוא בא ואומר, והם קט בעלי המשכונות, מה זה בעלי המשכונות? כי עניין הסוחר, שהוא מוכר באשראי למי שאינו מאמינו ועם משכנהו, בעת המכר מפני עירתו ממיעוט אמונתו שלא תמצא ידו לפרו. כן, מה זה משכון? שאתה בא רוצה לקנות מני משהו, להלוות מני משהו, ואתה אומר לי, אני לא סומך עליך שתחזיר, ולכן אתה תביא לי משכון, אתה תביא לי איזשהו עירבון. ככה גם יש אנשים שבאים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, תקשיב, אני, אתה, מה שנקרא, רוצה למכור לי סחורה של... של ביטחון, אני רוצה שתביא לי משכון, אני רוצה קודם כל שתוכיח לי שאתה מסדר לי את החיים. אז מאיפה להתחיל את השטות הזו? אז ככה, הראשון, מאופני התשובה שעליו נאמר לו, אתה איש המסתפק בגזרת הבורא, ושאיננו מאמין בגודל עצמותו, אשר חסך אור שכלו וקבוע נר תבונתו, בגבר אפלת אהבתו עליו, הטוב לך לבקש משכון ולקחתו אלא, מרעך וחברך אשר אין לך רשות עליך ולא מצוותו עוברת עליך. אבל השכיר שהוא מסתכר אצל בני אדם, אין טוב למשכן סוחרו בסוחרו קודם עבודתו. וכל שכן העבד שלא ימשכן אדוניו קודם עבודתו לו בפרנסתו, קל וחומר הנוצר שלא ימשכן יוצרו קודם עבודתו לו. טוב, המילים, כשהרבן מחי איזה מילים לפני 1,000 שנים, אז קשה לנו תחבירית, אבל אומר פה רעיון מאוד פשוט. אומר, מתי לקחת משכון זה לגיטימי? מתי אדם מעמיד תנאים למישהו שבא אליו? אומר, כאשר מדובר באנשים, חברים, זאת אומרת, אני עם חבר שלי, אנחנו באותו, מה שנקרא, באותו הליגה, ועכשיו, תשמע, אתה רוצה ממני משהו, אז מה שנקרא, תוכיח לי שאתה עירבון, מה אתה רוצה? אתה רוצה עכשיו הלוואה של, של כסף, אני צריך פה עירבון, מה... זה לא, זה לא בושה, הפוך, זה משהו שראוי לעשות. כל מי שלא עושה ככה, מה אתה תמים, אתה פה חותם לאנשים בלי שהם נותנים לך ערבויות. אבל הוא אומר, זה נכון ביחס, שוב, למי שאתה, מה שנקרא אותו, זה. אבל אם יש כאן מישהו שאתה מתפרנס ממנו, בסדר? אתה צריך את העבודה ממנו. אתה לא מתחיל את העבודה ואומר, תקשיב, קודם כל, כן, תשלם לי משכורת. אחרי זה אני אעבוד ומה שנקרא, ואז נראה אם, אם אתה מספיק טוב כדי שאני אעבוד בשבילך. אתם מבינים פה את הראש. עכשיו אני יודע שיש לפעמים דברים כאלה בעולם. לפעמים יש כאן מישהו שהוא כל כך רוצים אותו לעבודה, זאת אומרת שהוא כבר הוכיח את עצמו, מה שנקרא, במקומות אחרים, ואומר אני רוצה את השכר שלי מראש. בסדר, אנחנו, אבל זה לא המשל של רבנו מחי. היחס בינינו לבין בורא עולם, זה לא שהקדוש ברוך הוא מה שנקרא צריך אותנו, אלא אנחנו צריכים אותו. יש כאן עמדה, אתם מבין, רבנו מחי הוא אומר את זה כאן בשפה משלית, אבל יש כאן משהו מאוד עמוק בנפש. היכולת של האדם להבין שלא הכל מתחיל ממנו. אתם מבינים, זה שורש הבעיה של החוצפה הזו. שהאדם חושב שהוא מרכז המציאות, ואין משהו מעבר לזה. הבסיס של אדם מאמין שהעולם לא מתחיל ממני. יש כאן איזה גודל אלוהי, אין? של נצח, של שלמות, של... ואני עכשיו בענווה מנסה להתאים את עצמי לדבר הזה. אין? יש כזה ביטוי של המהר"ל מפראג. יש סדר לעולם. יש לעולם סדר. יש מציאות שהעולם עובד. בעולם... 2 + 2 = 4. תבינים? זה הנחת המוצא. אתה עכשיו צריך בענווה להבין למה 2 + 2 = 4. אתה לא עכשיו מעמיד תנאי, אני מוכן לקבל את מה שאתם אומרים, בתנאי ש2 + 2 = 5. זה לא עובד ככה. תבין? האם אדם הוא נמצא בענווה מול אלוקים, או שהוא רוצה שאלוקים יעמוד מולו, כן? בענווה. זה שורש העניין. אתכם, זה עמדה נפשית שהיא מחלחלת לא רק עכשיו באופן ישיר מול אלוקים. זה עמדה נפשית שלא מסוגלת לקבל סמכות, בכל המובנים. זה לא כבוד. היום, שוב, חלק מהתרבות היום שאין אלוהים, אז גם יש איזו תחושה שככל שאדם הוא חצוף יותר, והוא מורד בממסד יותר, אז הוא כביכול יותר, צריך יותר להעריך אותו. בוודאי שיש מצבים שבן אדם מזהה שיש במערכת בעיה, והוא מנסה לשנות אותה, ולפעמים אין ברירה, ויש מושג כזה, המרד הקדוש, יש לפעמים אבל זה צריך להיות אדם מאוד מאוד אמיתי, כדי לזהות שבאמת יש פה משהו שכולם טועים, ורק אתה צודק. ברוב המקרים, שעכשיו חייל מגיע לצבא, והוא ביום הראשון כבר חושב שהוא יודע יותר טוב איך לנהל את הצבא. שוב, יכול להיות שנפלנו פה במקרה על איזה נפוליון, גלגול נשמה של נפוליון, של בן אדם שכבר ביום הראשון בצבא מבין יותר טוב איך לנהל את האסטרטגיה. ברוב המקרים מדובר במגלומן חצוף, שצריך לקבל שתי כפות כדי ליישר אותו. אדוני, לא שאלנו אותך. מה, אתם לא מתחשים בדעתי? בשלב הזה, לא. אתה תיכנס, תתיישר למערכת, תהיה חייל טוב, תתקדם במסלול הקצונה, ובעזרת השם, עוד 30 שנה אתה תהיה רמטכ"ל, ואז אתה תחליט מה עושים פה. זה כל, זה עמדה בסיסית. עמדה בסיסית גם של ילד מול הוריו וכו', וכל דבר. היום אנשים מאוד לא אוהבים את זה, כי שוב, הרגישה היא אין אלוהים, אין אלוהים, אין גודל, רק אני מחליט. ואז אנשים מדמיינים שאם הם חצופים, אז זה נקרא שהם אמיצים. זה היום ככה נשמע. אתה לא אמיץ, אתה סתם טיפש וחצוף. נו. ומותר גם להגיד את זה לפעמים לבני אדם. אנשים נורא נעלבים שהם מעיזים לא להתרשם מהפריצת מסגרות שלהם. אז הם מתחילים להגיד, לא, גם איינשטיין, אף אחד לא האמין בו, והוכח בסוף שהוא צודק. מכירים, יש כזו תיאוריה, שאיינשטיין היה ילד מפגר, מכירים את התיאוריה הזו? זה מיתוס כזה שרץ, שהוא זרקו אותו מכל בתי ספר, אבל, ואז הוא, תיאוריה, ואף אחד, כולם צחקו עליו, ובסוף הסתבר שהוא צודק. מסקנה, ככל שאדם זורקים אותו יותר מבית ספר, אז הוא איינשטיין. תשובה. א', זה לא נכון. סתם, הביוגרפיה של איינשטיין, הוא היה ילד מבריק מגיל קטן, הוא פשוט היה עם חשיבה מאוד יצירתית, והיה בית ספר מסוים, איפשהו גדל בגרמניה, שהם היו מקובעים, והם לא הסתדרו איתו, והוא עבר לבית, הם אגב לא גירשו אותו, הם אמרו לו שאתה מתאים למקום עם רמה אחרת. זה מה שנקרא, בעטו אותו כלפי מעלה. ובית, איינשטיין צריך להבין, שהוא כתב את ה... לא רק תיאוריות היחסות, הוא כתב 4 מאמרים בשנת 1905, היה לו איזה הברקה כזה, שכתב 4 מאמרים שכל אחד מהם היה רשאי לפרס נובל, אחד מהם זה גם תורת היחסות, הקוונטים הזה, הוא כתב אותם בכלים מדעיים, הוא היה דוקטור לפיזיקה, בכלים של אז, הוא כתב את זה לתוך המערכת הממסדית המדעית של אז, נכון, הוא היה חדשן, הוא... אבל זה היה מה שנקרא מתוך המציאות, וזה לא שהוא כתב את זה ומיד כולם השתחוו ואמרו, אוקיי, אתה צודק. זה הוכח, לקח כמה שנים, עשו ניסויים, עד שהוא הוכח שהוא באמת משהו יותר ממה שהיה עד עכשיו, וברוך השם, ככה מתקדמים דברים בעולם. אבל קודם כל אדם נמצא בעמדה של ענווה, אז אם אני משליך את זה אלינו, אדם עכשיו נמצא מול הקדוש ברוך הוא, אתה מה שנקרא עובד בכלים שהקדוש הוא נתן בעולם, בסדר? אתה מקיים תורה, מקיים מצוות, עושה את הדברים, בסדר? ואתה לא עכשיו מתחיל פה לבוא ולהגיד, אני לא עושה פה שום דבר עד שאתה, הקדוש הוא לא מוכיח לי שכל מה שאני מבקש קורה כאן ועכשיו. זה גישה ילדותית ואגוצנטרית. הוא בא ואומר, ומין התמה, אומר בן חי, כי עבודת העבד לאדוניו, על מנת שיפרה לו שכרו, אחר עבודתו, גנאיו, כמו שאמרו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. כל שכן שיעיס פניו לבקש משכון בפרנסתו קודם עבודתו. ועל זה אמר הכתוב, עלי השם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך קונך, הוא אסך ויכוננך. אומר הבן בחי, דבר ראשון, עצם זה שבכלל בן אדם יוצר איזו הצניה כזו שאני רוצה פרס. זה כבר לא מראה על אישיות דגולה מדי. אבל אתה גם רוצה את הפרס עוד לפני שאתה עושה. כאילו בכלל אתה, מה שנקרא, נמצא פה בלללן שלך. שוב, אני מנסה להמשיג את הדברים לחוויה פסיכולוגית שלנו, לא רק להשאיר את זה במשפטים כאלה. כאשר העמדה הנפשית של אדם שהוא עומד מול גודל, יש מילה ביהדות, איך קוראים לזה? כבוד. לכבד דברים. המילה כבוד בעברית זה מהמילה כבד, חף בדלת. כבד זה משקל. או במילים שלנו, נוכחות. יש למה שעומד מולי משקל במציאות. עוד לפני השאלה עם מה אני מקבל מזה. דוגמה קלאסית, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אנשים שאין להם אלוהים, הם באמת זה צורת העבודה שלהם. אני מכבד את ההורים שלי, אם הם יוכיחו שהם ראויים להיות ההורים שלי. יתנו יקבלו, לא יתנו, לא יקבלו. אתם רוצים שאני אכבד אתכם? תכבדו אותי. כבדו אותי קודם. ממש לא. בתורה, אדם מכבד את הוריו, גם אם ההורים שלו, לא מתנהגים איתו כמו שהוא חושב שהם צריכים להתנהג איתו. למה? כי להורים יש כבדות, יש משקל, יש נוכחות, בעצם זה שהם ההורים שלי. ההורים זה הצינור שדרכם הנשמה שלנו הגיעה לעולם. מחילה, זה חותך את המצלמה. זה חותך את המצלמה, יש לה אומנס. כן, זה יעזור, תודה. יש משקל להורים שלי, מעצם זה שהם ההורים שלי. איך שהם מתנהגים זה עוד שאלה. זה עוד... העמדה הנפשית הבסיסית של אדם זה, שיש לו כבוד למקום שאלוהים שם אותו בעולם. זה גם ביחס להורים, גם ביחס לזה שבן אדם נולד עם תנאי חיים מסוימים. אדם נולד גבר ולא נולד אישה. לא מקובל עליי. אתה נולד הגבר. תכבד את זה. אדם נולד עם כישרונות מסוימים. אדם נולד בתקופת חיים מסוימת. למה נולדתי עכשיו ולא נולדתי לפני 100 שנים? למה לא נולדתי עם פרצוף אחר? כל זה מתחיל שוב מהעמדה הנפשית הזו. אין מלך לעולם, אין כיוון, אין אלוהים, ואני המדד למה שיקרה במציאות. היהדות מתחילה מזה שיש אלוקים בעולם הזה. ועכשיו אדם נמצא בתוך תנאי החיים האלה, והוא מכבד את זה. עכשיו בוודאי שתפקידו בתוך תנאי החיים הללו, ללכת ולשפר את זה, ולמצוא את נקודת הממשק שלו, ואיפה הוא מתחבר לזה, ומה הוא יכול לשנות, ומה הוא לא יכול לשנות. אבל קודם כל זה העמדה. ולכן אומר רבנו מחיי, מה אומר? אדם שבונה לעצמו מערכת יחסים של התניה, עובד את הקדוש ברוך הוא מנת לקבל פרס, זה אדם שזה כל החיים שלו ככה. הוא עם ההורים שלו גם עובד ככה. ההורים שלי כן עומדים בסטנדרט שלי, לא עומדים בסטנדרט שלי. גם עם חברים זה עובד ככה. החבר הזה כן מתאים לי, החבר הזה לא מתאים לי. עכשיו, יש דבר כזה, שבן אדם כמובן יש לו את המקום שהוא תופס בעולם. אבל זה עמדה נפשית מראש שהיא שוברת מוסכמות. ואדם כזה בדרך כלל לא מגיע לשום דבר בחיים שלו. לעומת זאת, כאשר אדם נמצא בעמדה הנפשית הבסיסית הזו שרבן מחי מטפח פה בכל השאר הביטחון, יש אלוהים. אני לא במקרה הגעתי לעולם, ואני לא במקרה נולדתי בתקופה הזו, ולא במקרה נולדתי עם הגוף הזה, ולא במקרה נולדתי להורים האלה. עכשיו שאני פה, אני בענווה מנסה להבין איך אני הולך ומתקדם בתוך המציאות הזו. אז זה הדבר הראשון, אומר רבנו מחי. הדבר השני, כל המקבל משכון מחברו, יש לו קצבה ולבקשתו תכלה. בעל הדעה הזו, אין קץ לבקשתו, כי אינו יודע מספיק לפרנסתו, ופרנסת אנשי ביתו ממזון ומותרות עד יום מותם, ואילו היה לו ממון כפלי כפלה ממה שיספיק לו, לא תנוח נפשו, מפני שקיצם נעלם ומידת ימי מנה ידועה, והוא שחל, הוא טיפש, במה שביקט, מה שאין תכלית אצלו ולא שיהיו. נקודה שנייה שהיא יוצא, ההשלכה נקרא לזה הנפשית השנייה של אדם חצוף שמעמיד תנאים לקדוש ברוך הוא. אמרנו דבר ראשון שהבן אדם הזה, מה שנקרא, לא מבין איפה הוא חי. וכל האישיות שלו, זה אישיות כזו שמזלזלת ולא מכבדת שום דבר שהוא נמצא. יש עוד דבר, אומר לך. אדם כזה, הוא אף פעם לא מרוצה. אדם שזה, שוב, הצניה התת-הכרתית שלו. אני עובד את הקדוש ברוך הוא, רק אם הוא יביא לי כך וכך. אומר הבן מחי, גם כאשר הקדוש ברוך הוא יביא לו כך וכך, זה גם לא יספיק לו. זה, שוב, זה עמדה נפשית הצנייתית. אדם שהוא מצנה את ההתנהלות שלו במה שהוא מקבל, אוהב כסף, לא יסבא כסף. אין אדם מת וחצית אהבתו בידו. זה הפוך מכל מה שלמדנו שער הביטחון. כל שער הביטחון זה שהאדם מוצא את הנקודה שלו במציאות, ושמח בה. שוב, זה לא סותר שהוא כל הזמן מנסה להתקדם, אבל מתקדם בתוך הכלים שהקדוש הוא נתן לו. הוא לא עובר על הלכות, הוא לא מנסה להיות מי שהוא לא, לא מנסה לגנוב מאף אחד שום דבר. הוא עושה את המקום שלו. אבל מי שהוא נמצא שוב בעמדה הזו שהאלוהים עובד אצלו, אז גם שעוד פעם שהוא מקבל עכשיו את התאווה הדמיונית שלו, הוא מיד ממשיך הלאה. כן, אבל גם בדבר הזה אני רוצה לראות שהקדוש ברוך הוא עושה את מה שאני רוצה. וגם בדבר הזה, וגם בדבר הזה, וגם בדבר הזה. אתה יודע, צריך, זה משהו שצריכים לחזק בנפש. השלישי, שהממשכן את חברו, אינו ממשכן אותו, אלא אם לא קדם לו חוב שהוא חייב בו, ואינו משה בו מסת מאומה, והדין עמו. אבל אם קדמו לחברו עליו חובות שהוא חייב בהם, וידע שיש לו עליו חובות ראויים, אין לו לבקש ממנו משכון בשום פנים, ולא יראוי לקחתו ממנו אפילו מתנדב בממשכן. כל שכן הבורא, שיש לו לאדם מן החובות הראויים, מה שאילו היו מקפצים מעשה כל בני אדם, מכל ימות העולם לאיש אחד לא היה מספיק לגמול טובה אחת מטובות הבורא עליו. ואיך לא יתבייש זה העז פנים, החצוף, לבקש מן הבורא שיקדים טובות גדולות על מה שקדם לו אצלו, ויכבד החוב עליו, ושמה לא ישלם לו ממה שנדר לו מן העבודה בעבור כלות ימיו ובו קיצו. והיה אחד, תכף נקרא את הסיפור, מה העיקרון שאומר הבן מחי, הוא הולך פה ובונה עוד נדבך בהבנה הפשוטה. אז זה שאדם חושב שאלוהים עובד אצלו, זה כבר חוצפה. זה שהבן אדם גם לא מסתפק אחרי כל מה שהקדוש הוא נותן לו, רוצה עוד, זה חוצפה דרגה שתיים. יש גם חוצפה דרגה שלישית. הקדוש בחור כבר עשה לך כל כך הרבה דברים טובים. הוא הביא אותך פה לעולם. ואתה כמו מישהו שכבר הביא לך דברים. כאילו, אתה בעל חוב אליו כבר. ועכשיו אתה בעל החוב, ואומר למה לבעל החוב, אומר לו, לא רק שאני לא מחסיר לך את החוב שאני חייב לך, עכשיו אני גם רוצה שאתה תביא לי עוד כסף, כן? ואני ממשכן, כאילו אני עוד לא משחרר לך את המשכון שלך, עד שאתה לא תביא לי עוד דברים. כאילו, אתה לגמרי יצאת מדעתך. מה אתה, הבטחה? שוב, אדם אומר, מה, אני לא חייב כלום לאלוהים, כל המשפטים האלה, בעיקר שהאדם חס ושלום, קורא לו איזה אסון בחיים, אז עכשיו הוא בטוח שזהו. יח, אפשר פה חופשי, כי הוא עכשיו מרגיש, כואב לו. אז אם כואב לי, אלוהים עשה לי דבר כזה, אני לא סולח לאלוהים. וואלה. ריגשת. כולנו מתרשמים. אפשר לעשות מזה כותרת אפילו, באיזה אתר אינטרנט חילוני. אחרי מה שהיה בשביעי באוקטובר, אני לא סולח לאלוהים. מה אתה אומר? אלוהים שלי נשרף באושוויץ. ועכשיו כולנו צריכים כמובן לבוא ולהגיד. נגמרו הזמנים האלה. שיב טוב. קדוש ברוך הוא מנהל פה את העולם, ומביא טובות לאורך כל ההיסטוריה, לעולם כולו ולעם ישראל. קרה עכשיו אסון גדול, נכון? בוא עכשיו תבין מה הבעיה אצלך, או מה הבעיה אצלנו, שגרמו לאסון הזה. הבנת? ככה עובד אדם מאמין. שאמרנו, צא מהראש הזה שאלוהים עובד אצלך. זה דבר שבן אדם צריך להפנים. כמובן, קל להגיד את זה, לא פשוט שבן אדם חווה כאב גדול בחיים שלו, אבל כמו שראינו במלחמה האחרונה, אנשים מאמינים, אתה רואה איך הם עומדים מול הכאב שלהם. צידוק הדין, השם נתן, השם לקח. יהי שם השם מבורך. עכשיו אנחנו נצמח, ואין אם זה לא רק איזה קבלת הדין כזה, כן, עכשיו נגזר עלינו לסבול כל החיים. לא, לא. אנחנו נצמח מתוך הכאב הזה. זה הנגזרת שיש לעמדה שמרבן רבנו בחיי. קדוש ברוך הוא רב טוב חסד ואמת. אז עכשיו קרה פה משהו שבעיניים שלנו היום ונורא, והוא באמת היום ונורא. עכשיו נבין איך הקדוש ברוך הוא יצמיח בטווח של שנים. איך הוא יצמיח מזה דברים טובים. זה מה שנותן לכוח לבן אדם לקום מתוך הכאב. ואמר, אומר להם, והיה אחד מן החסידים אומר לבני האדם, הייתכן שיתבע אתכם הבורא בחובות ממחורת ביום הזה, וכן במה שאתם חייבים אחריו בשנה ושנים? שאל אותם, איך רק זה שקדוש ברוך הוא יתבע ממכם דברים שאתם חייבים לו שנים? אמרו לו, איך ייתכן שנהיה נתבעים בחובות הימים, שאין אנו יודעים אם נחיה עד שנגיע אליהם ויחייבנו בהם, ואנו חייבים עבודה ידועה בזמן ידוע, וכאשר נגיע לזמן נתחייב בעבודה. כאילו אמרו לו, הוא שאל אותם, הוא אומר, אתם, כאילו, אתם מתכוננים לשלם את החובות שלכם לבורא? אמרו לו, מה נשלם חובות לבורא? חכה שיגיע הזמן שהבורא ייתן לנו עבודה ידועה, ואז נתחייב בעבודה. כמו שאמרנו, כאילו, בוא נחכה שהבורא יוכיח את עצמו, יביא לנו דברים טובים, ואז אנחנו נגיד לו תודה. אמר להם, וכן ערב לכם הבורא יתברך לכל זמן ידוע, טרף ידוע, ולכם בו עבודה קבועה. וכאשר איננו תובע אתכם בעבודה קודם, אתה כן ראוי שיהיה בפניכם בושת. תמנע אתכם מלבקש טרף שלא הגיע איתו. ומדוע אני רואה אתכם מבקשים ממנו תורפי שנים באות, אינכם יודעים ימיכם יגיעו אליהם, ותבקשו להקדים לכם טרף, מה שלא נברא עדיין, מאישה ובנים, ולא יספיק לכם מזון לבדו, אלא שאתם מקדימים מזון ומותריו לזמנים שאינם ידועים ולא ערובים לכם, ולא די לכם שאינכם מקדים לו עבודה לזמן עתיד, אלא שאינכם מחשבים עם נפשותיכם במה שהתעלמתם מן העבודה, במה שעברו מן הימים אשר לא יתעלם מאשלים לכם תורפם בו. שוב, במילים המסובכות שרבנו בחיי. משל, כאילו אומר, שבא חסיד לאחד מבני האדם, אמר להם, תגידו, למה אתם לא מודים לקדוש ברוך הוא על מה שהיה ועל מה שיהיה? כן, גם תודו שהקדוש ברוך הוא מזן, הוא מפרנס לכל, גם בעתיד וזה. אמרו לו, מה זאת אומרת? מה פתאום שנודה לקדוש ברוך הוא על מה שעוד לא היה? קודם כל, מה שנקרא, שהבורא ייתן יפרע את הצ'ק שלו, ואז נגיד לו תודה. אמר להם, דבר ראשון, מעניין, כי אתם מבקשים מהבורא על העתיד, נכון? אז אתם כן פה בונים על איזה משהו שאתם רוצים בעתיד. ודבר נוסף, כל מה שהיה בעבר לא הספיק לכם. זה שאתם נולדתם, זה שהקדוש הוא נפח בכם נשמת חיים, זה שגדלתם, זה שהגעתם עד לרגע הנתון הזה בחייכם, זה מבחינתכם לא בחשבון של הבורא. כפיות טובה, אדירה. מי שכופר בטובתו של מקום, צריך לבדוק ביחוסו, אומרים חז"ל. כי יהודים זה מהמילה להודות. להודות לקדוש ברוך הוא. זה המילה הראשונה שיהודי אומר בבוקר. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. אדם צריך להיות בעמדה של הודעה, של ביישנות מול הבורא. שלושה סימנים יש באומה זו. רחמנים, פיישנים וגומלי חסדים. זה העמדה הנפשית. אז פנים לגיהנום. אדם שהוא אז פנים, אומרים חז"ל, לגיהנום. צריך לבדוק ביחוסו. אולי הוא לא יהודי. העמדה הזו שלה, אתה חייב לי. אתה קודם כל, כל חייך זה תודה לקדוש ברוך הוא. מזמור לתודה. עכשיו, בוודאי שמתוך זה אדם מבקש דברים וכו', אבל קודם כל תהיה ב, 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 במקום הנכון. זה ברמה האישית וזה גם ברמה הלאומית. שימו לב שוב, אנשים ש... שצריך לבדוק ביחוסם, אנשים שזה השפה שלהם. הופקרנו, אתם פה כולכם חייבים לנו, אתם פה, אתם כולכם אשמים, אני... אין, זה פשוט... ואף אחד לא מעז להגיד לאנשים האלה שום דבר, כי זה הכל חלק מהתרבות הזו, של מגיע לי, וזה וזה. מגיע לך. לא מספיק לך כל החיילים שנהרגו בשבילכם, תגידו. לא מתביישים. לא מתביישים. תגידו תודה. לא שמענו את זה. לא, יש אופר חוזה לא כתוב בין המדינה לאזרחיה. מי אפר? מי אפר? מי שאפר אולי זה אתם, שרציתם הסכמי אוסלו, ועשיתם שטויות, וחשבתם שהערבים הם חברים שלנו, למרות שכולנו פה מתחננים לפניכם ואומרים לכם לא לעשות את זה. עכשיו, החברים שלנו, הילדים שלנו, נהרגים בשביל להגן עליכם, ואתם מקום להגיד תודה עוד חצופים. שאין אלוהים, אין אלוהים. אין יראת אלוהים במקום הזה. להרגוני על דבר אשתי. אם יש יראת אלוהים, אדם לעולם לא נמצא בעמדה כזו. מול, ברור, יש טעויות, יש כשלים, צריך לתקן אותם. אבל האדם באופן כללי, טוב השם לכל החמה וכל מעשיו. אני מודה לקדוש כל זה שאני חי בתקופה הזו, במדינה הזו. ברוך השם, העם היהודי, חזק, כי מדינה פורחת. תשווה מה היה פה לפני 80 שנה, מה היה פה לפני 500 שנה. אז עכשיו קרה משהו. שרוב, וגם הוא באשמת, באשמת אלה שצועקים עכשיו. אבל קודם כל, תודה. זה, שוב, זה עמדה של אדם שיש לו אלוהים. זה הנקודה השלישית. הרביעי, כממשכן את חברו, ממשכן אותו לאחת משלוש עלות. אחת, שמה יעני ולא תשיג ידו, והשני, שמה יקפוץ ידו, מה שיש אצלו ולוכל להיפרע ממנו, והשלישית, מפני שהוא ירא שמה ימות או שלא ימצאו. והמשכון, רפואת המדווים האלה בין בני אדם. ואילו היו בטוחים בני אדם בקצתם בקצתם באלו השלוש המידות, היה גנה להם למשכן בלא ספק. והבורא יתברך, אשר לא יעטו לו אלו המידות, יותר הוא גנאי גדול, ומפלא שימשכן אותו, וכבר אמר, כתוב לי הכסף ולי הזהב, ואמר ראש הקבוצה לפניך, כאן הוא מביא מזווית אחרת, אומר אדם שגם מעמיד לקדוש הוא תנאים, חוץ מהחוצפה וכל שדיברנו, זה גם אדם שבעצם אומר, שהוא לא סומך על זה, שהקדוש הוא יכול לעשות את הכל, כאילו, למה אני מעמיד לקדוש הוא תנאים? ישמע, אולי הקדוש בחור, אתה, אין לך מספיק כוח פה, לנהל את הדברים. אומר, תגיד לי, שיש לך בן אדם, כן, שהוא עשיר כסף וזהב, כאילו אומר, בן אדם אתה יכול לעשות את המשחק הזה, שמע, אולי אתה פתאום אתה תפסיד את הנכסים שלך, אז אני צריך משכון. אתה אולי פתאום תהיה חולה, אז אני צריך משכון. אבל הקדוש ברוך הוא לא חולה, ולא יהיה פתאום אני, נכון? אז בוא בבקשה קצת אמונה בקדוש ברוך הוא, שאם הקדוש ברוך הוא אומר משהו, אז זה יהיה. בסדר? לא תמיד תראה את זה עכשיו, יכול להיות שתראה את זה בחשבון הנצח, יש כל מיני שיקולים. אבל זה העמדה. יש על מי לסמוך. בסדר? זה נקודה רביעית, שבעלי המשכונות, הם גם בעצם אומרים שלקדוש ברוך הוא אין כוח. יש פה גם סוג של כפירה מהזווית הזו, לא רק חוצפה, אלא גם חוסר אמון בזה שאלוקים יש לו את היכולת לנהל את המציאות. החמישי, כי הממשכן את חברו תנוח נפשו במשכון, מפני שהוא מקווה להיפרע ממנו וליהנות בו בתמורתו. אבל מי שיחשוב, כי כאשר יקדים לו הבורא די סיפוקו, תנוח נפשו מצד העולם, טענתו שקר, מפני שאיננו בטוח בישאר הממון אצלו, שאפשר שיקראו פגע מן הפגעים המבדילים בינו לבינו, כמו שאמר בחצי ימיו יעזבנו, ומה שטענו ממנוחת נפשם, בהגיעם אל חפצה מעון העולם, כזב וסיכלות, מהם בבקשותם, כי אי אפשר שיהיה סיבה חזקה לטרדת ליבם ולצער נפשם, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הרבה נכסים, הרבה דאגה. כן, החמישי זה קצת דומה פה למה שראינו קודם, אני חושב בשלישי, אבל בזווית קצת שונה. הוא אומר, מה ראינו בשלישי? שמישהו לא, זאת אומרת, השלישי או השני? סליחה, השני. מה ראינו בבעיה השנייה של אלה בעלי המשכונות? שהם אף פעם לא מסתפקים במה שיש להם, כן? כאילו גם שהם מקבלים מהבורא, הם עדיין ממשיכים עם המשחק הזה. כן, אבל עכשיו אני יפתח בך רק אם גם תדאג לי לזה. אז הוא אומר כאן עוד זווית. הוא בא ואומר, מי שממשכן את חברו, תנוח נפשו במשכון. זאת אומרת, אדם שאומר לחבר, שמה, אני מוכן למכור לך משהו, להלוות לך כסף, אם אתה מביא לי משכון, למה? כי הוא אומר, אני מקסימום יכול לקחת את המשכון הזה, ולחומרים, למכור אותו ולקבל מזה כסף. כן, זה הראש של האחד שלוקח משכון מאנשים אחרים. אבל הוא בא ואומר, מי שרוצה משכון מהקדוש ברוך הוא, הוא גם לא סומך באמת על הדבר הזה. כי יודע, משכון מהקדוש ברוך הוא זה משהו שאתה לא מדיד. מבין? זה דבר שכאילו לא נמצא אצלך עכשיו בכספת. אתה אומר, תקשיב, אני, עכשיו אני מנסה, זה ראש כזה מעוות שצריך כאילו להיכנס לרושם. אדם אומר למישהו, שמה, אני מוכן לתת לך, למכור לך משהו, להלוות לך, בתנאי שאתה תביא לי עכשיו 100,000 שקל שיהיה מונח לי משכון. בסדר, הראש אומר, אם אתה לא תחזיר, אני אקח את 100,000 שקל. אבל כשאדם עושה עם הבורא את המשחקים האלה, אומר, תקשיב, אני הבורא מוכן לעבוד אותך, כל עוד אני בריא. בסדר? זה המשכון. עכשיו, בריא, תמיד, זה משהו שיכול לא להשתנות. כאילו, מה זה בדיוק בריא? אתה קובע איזה סטנדרטים שהם לא ניתנים למדידה. כאילו, אבל אם אתה מתעטש, אז כאילו, הבורא לא עמד בחוזה שלו. אתה, לא יודע, אני מוכן לעבוד את הבורא, כל עוד יש לי פרנסה. הבנתי. אז עכשיו, אם יש לך חודש אחד שאתה מרוויח פחות, אז פה אנחנו מפירים את החוזה. שנבין, תסביר לאלוהים איזה הסכם בדיוק אתה רוצה איתו. זה מגוחך. זה הכל כמובן הצעת היצר הרע. בן אדם קובע לעצמו כל מיני דברים, שאף אחד לא יכול למדוד אותם, הוא עצמו לא יכול למדוד אותם, ובעצם הוא כל הזמן משאיר את עצמו, מה שנקרא, בהולד. הוא כאילו עובד את הבורא כל הזמן על כזה תנאי, ברגע שמשהו קצת קשה, טוב, אבל על זה אני לא התכוונתי. אני עבדתי את הבורא, כל עוד הדברים הסתדרו לי כך וכך. עכשיו זה לא, מה לא? אמרת שנכון, אם הילד יברי, אז אתה עכשיו, מה שנקרא, עושה רק דברים טובים. כן, התכוונתי שהילד יברי, אבל תשמע, הילד עדיין משתעל. הוא לא עברי לגמרי, אז פה אני לא חייב לבורא את הדברים. יצר אנשים בונים לעצמם עולם נפשי מגוחך, שהם מדמיינים שככה זה עובד, וזה לא עובד ככה. בסדר? ולכן, מה שרבנו חיים מוביל בכל שער הביטחון, אדם בוטח בקדוש ברוך הוא, בלי קשר למציאות שסביבו. אם זה משהו שהוא מבין שהקדוש הוא רוצה ממנו, שזה נכון על פי שכל ותורה, בן אדם עושה את זה, גם אם הוא לא יקבל את מה שהוא חשב שהוא יקבל. דוגמה, יש לי הרבה סיפורים כאלה, זה מקרה לפני כמה שנים, ירבו אותי באיזה משפחה, ביקשו שנדבר איתם, שהאבא שהמשפחה, מה שנקרא, לא יודע, חילונית, מסורתית, שהאבא היה חולה מאוד, וגם הם נכנסו לקטע שהם מתחילים לשמור תורה ומצוות, ככה הבטיחו להם כל מיני אנשים, שאם אתם תדליקו נרות שבת, אם תיתנו צדקה, אם תלכו לתפילות, האבא יבריא. טוב, אני איכשהו גם הייתי מורה בסיפור, אמרתי להם, תקשיב, בוודאי שצריך לתת צדקה ולהדליק נרות שבת ולהתפלל. למה? כי זה מה שאמיתי ונכון. בעזרת השם, מתוך זה, האבא יבריא. או בעולם הזה, או בעולם הבא. יבריא, אתם יודעים, אנחנו לא פה מתחייבים שזה יהיה בדיוק לפי הדמיונות שלך. אומרים לכם, כן, כמו שהגמרא אומרת, ביחס למען יריחון ימיך, כן, אחד, לכבד הורים צריך למען יריחון ימיך. אומרים, היה, ראינו, אומרת הגמרא, מישהו שכיבד את ההורים, ואז עלה מסולם ונפל ומת. איך זה למען אריכון ימיך? הוא חזר לעולם שכולו ארוך. הכוונה היא שאתה עשית משהו אמיתי. אתה מתחבר אל הנצח, אתה מתחבר אל ההורים. נקרא שעכשיו סיפרתי לכם, אז מה שקרה? ושאבא נפטר. משבר באמונה, אין אלוהים. אז הסיפור, מה שנקרא, של... שוב, אדם לא מצנה דברים עם הבורא. אדם עושה את מה שהוא צריך לעשות, כי זה האמת. כי זה מה שהקדוש הוא רוצה ממני. בסדר? כך האדם פועל בעולם הזה. כל דבר. וזה מה שאומר פה. הדבר החמישי זה שכאשר בן אדם גם מתחיל פה להתחיל, גם בתוך התנאים המגוחכים שהוא עם הבורא, גם שם הוא מתחיל לשחק. האם הבורא עמד לו במשכון, לא עמד במשכון. אמרנו, אתה נכנס לעולם שקיצור, בלי שום קרקע מוצקה מתחת לרגליים. כל דבר אדם יכול להחליט שהוא לא קיבל את מה שהוא רוצה. אז עד אנו באים. השישי, כי המקבל משכון מחברו, כן יש שבע, אנחנו נקרא את הסוף, השישי, כי המקבל משכון מחברו, אילו היה ברור לו שיפרעו קודם זמנו, ויגמלו תחת המתנתו, כפל מה שיש לו אצלו לחסד עליו, לא היה ממשכן אותו בשום פנים, ובורא יתברך אשר ידענו מנהגו הטוב עמנו, וטובו הגדול עלינו חדשים גם ישנים, ושהוא גומל על מעשה הצדקה והעבודה, במה שאינו עולה בדעת כל שכן, שיספור, כמו שכתוב, אין לו ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו, אז את הבורא הזה אתה רוצה למשכן, יותר הוא גנאי גדול שנמשכן אותו. שוב, הוא מותח פה את הדברים בעוד זווית, אומר, כאשר אדם לוקח מחבר שלו משכון, שוב, מה הוא מצפה בסופו של דבר? שהוא יחזיר לו את המשכון. כאילו, אני לא אפסיד מהעסק הזה. הוא אומר, אבל אם היית יודע, שחבר שלך הוא אדם כל כך עשיר ונדיב, שבזה שאתה תבצע את העבודה שהוא מבקש ממך, אתה תקבל יותר מהמשכון, אתה תקבל כפל כפליים. הרי לא היית בא, נכון, לעשות משכון. כאילו, אם יכול שהיית עושה, היית עושה את זה, אבל זה מראה שאתה לא נמצא פה ביחסי אמון. יש כאן מישהו שאתה רואה שהוא תמיד נותן מעל ומעבר, וכל מה שאם אתה, מה שנקרא, עובד למה שהוא מבקש, אז יש פה מערכת שהיא מתגמלת בהרבה יותר ממה שאתה רוצה וזה. אז אתה עכשיו בא ומתחיל כאן, מה שנקרא, להתקטנן. אז זה עוד יותר גנאי. הנמשל. הקדוש ברוך הוא, הנה הוא הקדוש ברוך הוא. אז הוא עכשיו אומר לצורך העניין, כמו שאמרנו, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. שזה במילים אחרות, אתה תהיה מחובר לעולם הנצח, בזה שתעשה את הדבר הטוב הזה. אז אתה, מה שנקרא, מתחיל גם להגיד לבורא, לא, להתחבר לעולם הנצח זה לא בשבילי. אני רוצה שתבטיח לי שאני זוכה בפייס. אתה יודע, רק ככה אני מוכן לכבד את ההורים שלי. זאת אומרת, יש כאן עוד יותר עליבות נפשית. בן אדם שמתנתק ממבט אמוני בריא, ומתחיל להיכנס פה לעולם אינטרסנטי, אתם מבינים, הוא כאילו, אפילו משהו מבקש מהבורא, זה כבר אלבון. זה מה שיש לך לבקש מהבורא. כאילו, זה התנאי שלך לעבודת הבורא. אין, אני, אם אתה מעביר אותי טסט, אני שלך. כאילו, מה? טוב, כמו שאמרתי, לפעמים זה המצב, אתה יודע, בן אדם, לא, מה שנקרא, לא נהרוס לו את זה. עבר טסט, וזה גרם לו להתקדם. זה לא כבוד אישיותי מאוד גדול, שזה מה שיש לך. זה חסד השם יתברך עליי, שעברתי טסט. זה הדבר שבשבילו אני תולה את עולמי הרוחני. שנקרא, בוא נתקדם. אלוהים זה יותר מאשר רק לדאוג לטסט שלך. שמעתי פעם משפט יפה מהרב ויצמן, מעלות. הוא דיבר ביחס לאנשים שמתפללים על זיווג הגון וזה, והם ככה, שנקרא, גם נכנסים לראש של שמות קדושים וייחוד קודש הבריחו וכו'. הוא אומר איזה משפט, משהו בסגנון, הוא אומר, לא כל השמות הקדושים בעולם, התפקיד שלהם זה רק שיהיה לך זיווג. יש עוד דברים שנועדו. מה הכוונה? ודאי, אדם נמצא במצוקה, אז הוא מתפלל לבורא, אבל הניסיון הילדותי הזה לקמץ בתת ובקוף, כאילו לקמץ את כל הגודל האלוהי, כל האמונה, רק בשביל הצורך הקטן שלי, זה אלבון האישיות. אלבון האישיות. אדם בא ואומר, אני עובד את הבורא, ובוודאי אני מתפלל לדבר הזה ולדבר הזה, כן, וגם שאני אעבור טסט, אז אני רוצה שנעבור טסט. אבל כזו לקחת את כל מה שיש לבורא להציע בעולם, ולהעמיד את זה על הטסט, זה יוצר צלקת בנפש, וגם אחרי שבן אדם עובר את הטסט, הוא נכנס לעבודת הבורא ברמה מאוד מאוד, עם איזה סוג של נכות רוחנית כזו. אין שכאילו, מה הביא אותך לחזור בתשובה? מה הביא אותך לעבודת השם? זה שעברתי טסט. טוב. גם משהו, לא נדחה בן אדם בגלל זה, אבל אומר רבנו בחיי, מגיע לקדוש ברוך הוא קצת יותר מזה. אינו. טוב, והשביעי, הדבר האחרון שמעיד על הגנות הזו של העמדה הנפשית של אנשים שעושים פה התניות עם הבורא, כי הממשכן את חברו אינו ממשכנו אלא אחר שהוא יכול למלות את מה שמשכנו בעבורו מעון העולם. אבל הממשכן הבורא יתברך בהקדמות הטובו אליו, אין לו יכולת לשלם העבודה אליה, ולא מפתח לפרוע מה שיש לו עליו מן החובות הישנות, כל שכן החדשות שהאדם הצדיק אינו פורע חובות טובות האלוהים עליו, אלא בעזר האלוהים, כמו שאמר אחד מן החסידים בתשבחותיו, ואף המשכיל היודע אותך, לא במעשה הוא יתעלל, כי אם בשמך וברחמך, אשר הכינות את לבבו לדעת אותך, כי בך יצדקו ויתעללו כל זרע ישראל, לאמור באלוהים העללנו כל היום. בתרגום למילים פשוטות, המשל שם כל הזמן מדברים עליו, על אדם שחבר שרוצה, כן, להלוות ממישהו, והוא אומר לו, אני מוכן רק מתנה שיש לו משכון. בוא נזרום מה שנקרא עם כל העליבות הזו. מה בסוף אתה אומר? תשמע, אם אתה תחזיר לי את הכסף, אז אני מחזיר לך את המשכון. כלומר, אני, מה שנקרא, אני בסוף נשאר פיטים. כן, זה המקסימום שבן אדם יכול לבקש. אומר, עם הקדוש ברוך הוא, שהוא יביא לך את הטובות, אתה, מה תעשה? כאילו, מה זה תחזיר לו את המשכון? כאילו, אתה, כאילו, אז תהיה פיטים? לא יודע לך, בורא, בגלל שאתה הצלת אותי, ומחיה אותי, ומחיה את כל העולם וזה, אני מעכשיו עושה קידוש בליל שבת. מה שנקרא, יפה. אבל אתה מבין שאתה הכנסת את עצמך פה למשוואה לא מדויקת כל כך. כאילו, אז זה, כאילו, זה הפיטים שלך עם הבורא, שאתה עושה קידוש בליל שבת. אתה מבין שיש משהו קצת יותר גדול חוץ מקידוש בליל שבת. יש עבודת השם אינסופית, שכל מה שאנחנו נעבוד בחיינו זה כלום לעומת להחזיר את הטובה לבורא. אז מראש, מכיוון שזה כל כך מגוחך וכל כך, אתכם, הבעיה פה זה לא רק העליבות האינטלקטואלית בזה שהאדם חושב שאלוהים עובד אצלו. זה בעיקר העמדה הנפשית הזו. זה חוויה פסיכולוגית ילדותית. שהאדם חי ככה במשך שנים. יש אנשים שלא לומדים שער הביטחון, וכאילו, זה העמדה שלהם כל החיים. הם כל החיים נמצאים באיזה מסע ומתן דמיוני עם האלוהים שהם ברו לעצמם בראש, וזה משאיר אותם אנשים קטנוניים. זה בדיוק ההגדרה של המילה קטנוני. קטנוני זה אדם קטן. הם עושים בסוף את מה שזה. אמרנו, הם מקיימים את ההלכות, כי בהסכם הדמיוני שלהם, אז אלוהים פרה להם איכשהו את החוב, ולכן הם בועילים בטובם גם לקיים את השולחן ערוך. אבל הכל נשאר ברמה של, מה שאמרנו, מה חובתי ועשינה. אני כזה, מה אני מקבל? מה אני נותן? מה אני מקבל? מה אני נותן? אדם כזה, הוא לא שונה הרבה מאדם חילוני, להבין את זה. העמדה הנפשית החילונית אומרת, למה אני פועל בעולם הזה? כי אני מרוויח דברים, בסדר? אני עובד, מקבל כסף. אני רוצה ליהנות, אני משלם מחיר וזה. אדם שהוא דתי, אבל הוא עדיין נשאר באותו לבל נפשי של אינטרסנטיות, בינינו, הוא אותו דבר. רק מה ההבדל? שאותו אדם חילוני לא מאמין שיש עולם הבא. טוב, האדם הדתי הזה השתכנע מכל מיני סיבות, הוא התחנך ככה, או שלא יודע עם זה, שיש עולם אחרי המוות. אז הוא, מה שנקרא, איש עסקים יותר טוב. אומר, מה, אני משקיע רק ל-90 שנה שאני חי בעולם הזה? אני משקיע במניות ארוכות טווח. בסדר, אני גם משקיע אחרי 90 שנה. טוב, זה גם יפה, זה שבן אדם מבין שהעולם לא מסתכם ב-90 שנה האלה, ויש גם משהו שאחרי המוות, זה יפה. אבל עדיין, אתם יודעים, נשארנו פה באותה עמדה, של מה שחשוב לי זה אני. רק אני השתכנתי ששווה לי להשקיע לא רק בשביל ה-90 שנה האלה, אלא גם להשקיע בשביל משהו שיקרה אחרי. העמדה הנפשית שרבנו בחיים מוביל אותה, זה שבן אדם בוטח בקדוש ברוך הוא, בלי קשר למה שהוא יקבל. אני עושה את מה שאני צריך לעשות, גם אם אני אקבל על זה בעולם הזה, כאילו גם אם אני לא אקבל על זה בעולם הזה, וגם אגב, אם גם לא יקרה כל מה שאני רוצה בעולם הבא, אנחנו מתקרבים פה לחג פורים. חג פורים, כזכור, אסתר, שמרדכי אומר לה ללכת להיכנס לאחשוורוש, אומרת אסתר, איך אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. דורשים לך, מה זה עבדתי, עבדתי? עבדתי בעולם הזה, ועבדתי בעולם הבא. אתה דורש ממני עכשיו לבוא אל המלך, כלומר, עד עכשיו נקראתי אליו באונס, עכשיו אתה אומר לי לעשות גילוי עריות עם המלך, כן? אני אקבל על זה גם עונש בעולם הבא. שוב, אנשים אינטרסנטים, אתם מבינים? אוקיי, הבנתי, בעולם הזה לא אכפת לי כלום, שהרגו אותי וזה, אבל עולם הבא, בשביל מה אנחנו עובדים פה? בשביל העולם הבא. אומר לה מרדכי, תקשיב איתו, אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת ובית אביך תעובדו, בעולם הזה ובעולם הבא. ככה זה עובד אצל הקדוש ברוך הוא. את תלכי למלך, גם אם את תשלמי על זה מחיר, ואגב, זה איך אנחנו מתענים בתענית אסתר. למה מתענים בתענית אסתר? כי אנחנו כולנו קוראים את המגילה חצי שעה, והולכים אחרי זה לחגוג. אסתר המלכה, גם אחרי התשועה שהביאה לעם ישראל, היא נשארה בבית המלך, ועד סוף ימיה, היא המשיכה להיבעל לאותו רשע. החיים שלה היו גיהנום. היא לא יצאה מבית המלך. ואף על פי כן, היא הייתה עשתה את מה שהיא עשתה. יש חשבון שהוא אפילו יותר מהעולם הבא. מצדיקי הרבים ככוכבי השמיים. אדם עושה משהו, שהוא לא אינטרסנטי אפילו ברמה הרוחנית. אתם מבינים? לא רק ברמה הפיזית. זה צריך, זה גם מה שמשה רבינו אומר לקדוש. אם עין, אם אתה לא מוכל לעם ישראל חטא העגל, מכן הנה מספרך אשר כתבת. לא רק בעולם הזה, גם את השכר הרוחני שלי אני לא רוצה. כי אני לא באתי פה בשביל לקבל דברים. לא בעולם הזה ולא לעולם הבא. אני באתי בשביל דבר אחד. לעשות את מה שאמת ונכון לפני אבינו שבשמיים. לשם רבנו בחיים מוביל. וזה הרעיון. שאדם, כמובן, אנחנו לא אסתר המלכה, אנחנו לא משה רבנו, אבל לשם אדם צריך לשאוף. להפסיק לעשות פה תנאים והתניות וכל מיני פיתולים פסיכולוגיים, פשוט להבין, נעשה ונשמע. זה מה שאמיתי לעשות, אני עושה את זה בלי חשבון, ונכון שאנחנו מוסיפים כוכבית, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרך. זה אבל לא העיקר. העיקר זה לעשות את מה שאבינו שבשמיים גזר עלינו, מה שאמת ונכון ואמיתי. טוב, חברים יקרים, זה פרק ו' בשער הביטחון, נשאר עוד פרק אחד, פרק ז', נעצור כאן.